אנחנו עכשיו בסוף ההגדה, הגענו לברכת המזון, ויש פה, הגענו לכוס הרביעי, והגענו לנרצה. עכשיו, יש פה בעצם קונפליקט. מצד אחד, הנרצה זה הכל פיוטים שהם לא כל כך חשובים מבחינת משקל הלכתי. מצד שני, מי שיודע לשיר אותם, אז הפיוטים שבסוף ההגדה יכולים להיות חלק מהזיכרונות הכי משמעותיים שיש לילד מליל הסדר.
אם נשאר ערד אז.
כן. אז זה מאוד מאוד כדאי ללמוד ניגונים שיחיו את הנרצה. יש הרבה בתים שרוקדים סביב השולחן בשנה הבאה בירושלים. ואני דווקא בעד. אנחנו צריכים להגיע לליל הסדר ולרומם ולהגיע לכזו אופוריה שזה מתבקש כבר. הריקוד והשמחה הזו כבר פורצת. אז זה גם כן כרוך בלימוד המנגינות. אני עשיתי דיסק שנה שעברה, היה לי שכן חוזר בתשובה שלא ידע את המנגינות, אז עשיתי לו דיסק, וזה, המנגינות כולם על האתר שלי, באינטרנט. אז מי שלא מכיר, יכול להוריד את זה, יש את זה בכמה כמה מנגינות לכל אחד מהדברים פה. עכשיו, פה צריך לשקול, ולאורך כל הסדר צריך לשקול. אנחנו כל הזמן עבדנו על כיוון לתת כמה שיותר אינפורמציה, ואתם תחליטו איפה, מה שווה לומר מתי. בנרצה יש הרבה מדרשים מעניינים, שאולי נראה אותם מתוך הנרצה, אבל אני אוהב להכניס אותם תוך כדי האגדה. כי אני חושב שלהתחיל להשיר שיר, ולהסביר שיר תוך כדי השיר, לא, לפעמים זה מאבד את הטעם, זה תלוי באופי הילדים. לי דווקא יש ילדים שזה מעניין אותם, אבל רוב ילדים לדעתי זה לא יעניין אותם. זאת אומרת, צריך אופי מסוים שזה יתאים לו. לרוב הילדים זה יעצבן אותם, אם אתה תוך כדי השיר תתחיל להסביר את השיר. אז בסדר, אבל בואו נעבור, כי יש פה הרבה מאוד נקודות חשובות, מה היה בליל הסדר. וזה מתחיל עם, ובכן מהי בחצי הלילה. פה אנחנו אולי חוזרים לנקודה שאני אוהב להתחיל, את ליל הסדר עם הנקודה הזו, ואני כבר התחלתי השבת, בשבת הגדול, כבר התחלתי לטפטף. שאלתי את הילדים, מה קרה בליל הסדר? זאת אומרת, צפו לי אתם. מתוך זה אני נכנס לסיפור. זאת, מה היה בליל הסדר? אז הם אומרים לי, יציאת מצרים. אז אני אומר, כן, יצאו ממצרים באותו הלילה? אה, לא, יצאו בבוקר. אז מה היה באותו הלילה? אז אתה מגיע בעצם לשיר, והיא בחצי הלילה. ובעצם השיר לוקח אותנו לאורך כל ההיסטוריה, מה היה באותו חצי הלילה. אבל זה לדעתי דבר מאוד משמעותי. דיברנו על זה בשיעורים בחינוך בהתחלה, שהרבה פעמים אתה משיג את התוצאה הרבה יותר טוב אם אתה שואל שאלה, יותר מאשר אם אתה אומר עובדה. זאת אומרת, אתה אומר לילד משפט, הוא לא שומע בקולך, אתה יכול לומר את זה פעם שנייה, או אתה יכול לשאול את הרגע, לשאול אותו מה אמרתי לך. עכשיו אתה מחייב אותו לחשוב. ואז אתה שואל אותו רגע, אז למה אני צריך לחזור על עצמי? אתה לא צריך, אני הולך לעשות. אני לא אמרתי לו לעשות. אז אותו דבר זה בעצם כלי מאוד חשוב מבחינה חינוכית, לשאול שאלות שהשני יצטרך לעבוד. לא להכיל אותו. אז אחד מהמשחקים שאפשר לשחק במהלך ליל הסדר, זה לומר להם, בהתחלה, אנחנו נזכיר כל מיני דברים שקרו הלילה, ואז בסוף נראה, נעשה תחרות, מי זוכר כמה דברים קרו בלילה הזה. ואז אני בעצם תוך כדי, יש ילדים שצריכים את ההקדמה הזו, יש ילדים שלא צריכים את ההקדמה הזו. שההפך, יותר טוב להם המשחק אם אחר כך אתה אומר, רגע, מה הזכרנו כבר היה בחצי הלילה? אבל אז אפשר לקחת בעצם את המסרים של השיר הזה, ולכלול אותם בעצם בסדר, תוך כדי הסיפור. אז מה יש לנו פה? גר צדק ניצחתו כנחלק לו לילה, לספרדים אין את הפיוטים האלה? טוב, אז בוא, נסתכל יחד. גר צדק ניצחתו כנחלק לו בלילה, אז זה אברהם אבינו. כן. דנת המלך גרר בחלום הלילה, זה אוקיי. הפחת הארמי באמש לילה, אז פה משמע שכל הסיפור של לבן רודף אחרי יעקב, זה היה באותו לילה, וזה גם כן... הוא לא אומר פה, וישראל ישר לקל ויוכל לו לילה. זאת אומרת, זה אותו לילה של המאבק של יעקב מול המלאך. אז זה היה באזור הפסח, שניהם לא היו באותו לילה. אז אחד היה בליל הסדר, השני לא. אוקיי, מה?
החלום של לבן.
החלום של לבן היה לילה אחד. עכשיו למחרת לבן משיג את יעקב. ואז בלילה הבא יעקב נאבק עם המלאך. אז אחד מהם היה בליל סדר, לא שניהם. זרע בחורי פטרוס מחצת עושה הלילה זה מצרים. יעץ מחורי מחרף לנופף, עיבו יובשת פגריו בלילה. אז זה מה שחזל היה להם מסעות כל הסיבור של סנחריב, שבא עם כל החיילים שלו לפתח שערי ירושלים, זה היה בליל הפסח. קרא בל ומצבו באישון לילה, זה הנפילה של בבל. לאיש חמודות נגלה רז חזות לילה, זה שדניאל סוף סוף גילו לו מתי הקץ יבוא. עכשיו פה יש לנו פה שוב את העניין שהלילה הזה הוא קשור לנצחיות של עם ישראל, וזה הנקודה שעם ישראל הוא העם הנבחר ללא טעמים, אלא אהבתי אתכם, אהבה, בלי הסברים. פה יש כלי חינוכי שצריך לשקול מאוד בזהירות אם להשתמש בו או לא, אבל בעצם כשילד מספיק גדול, אז אפשר לדבר איתו למה הורה אוהב ילד. זאת אומרת, כשילד קטן זה נושא שאי אפשר לדון איתו עליו. אתה אוהב אותי, זה נתון, אמרנו, אסור לדון על נושא כזה. אבל בעצם זה אחד מהמסרים של הלילה. אתה חלק ממני, והיו לבשר אחד, חשוב לי, אז גם אנחנו, במידה מסוימת, לנו יש נשמה, אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, והאהבה היא לא קשורה לשום דבר שאנחנו נעשה או לא נעשה. וזה, וממילא גם כן הגאולה העתידה קשורה ללילה הזה, שזה בנוי על האהבה הנצחית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. משתקר בכלי קודש, נהרג בו בלילה, זה הסיפור של בלשצר, שהשתמש בכלי הקודש. אז פה חזר אומרים לנו שזה היה ליל הסדר. נושר מבור עריות פותר ביתותי לילה, סינן אתר גגי וחטב ספרים בלילה, זה הלילה שהגג כותב את הספרים. אז יש פה מחלוקת בין המדרשים, מה קרה בליל הסדר? זאת אומרת, הוא לא... איזה ספרים הוא כתב בלילה הזה? הוא לא כתב את הספרים להרוג את עם ישראל, זה היה לפני הפסח. אז בסדר, משהו בסיפור, האם בלילה הוא נדדה שנת המלך, האם זה הלילה שאסתר עשתה את המשתה הראשון, השני, הגג נתלה, זה שאלה, מחלוקת בין המדרשים, מה היו שלושה ימים. כן, כן. קרב יום אשר הוא לא יום לא לילה, זה עוד מסר של ליל הסדר. של ליל הסדר יש לו בחינה שהוא לא יום ולא לילה. והגאולה העתידה היא מתוארת בנביא כיום אשר הוא לא יום ולא לילה. עכשיו, בעומק יש פה עוד נקודה. מה זאת אומרת לא יום ולא לילה? אז חזל אומרים לנו בגמרא בברכות שיום זה הזמן שיש בניין בית המקדש. שהכל ברור, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו והכל הולך חלק. לילה זה הזמן של הגלות. זה זמן שהוא חושך. אתה לא רואה שאנחנו עם הנבחר, לא רואה שהקדוש ברוך הוא איתנו. ואז קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. ואני לא רוצה להישמע מדי ציוני, אבל תסלחו לי, אבל זה מאוד נשמע תיאור לעידן שלנו. זאת אומרת, עידן שהוא לא יום ולא לילה. תאמו לי זה גאולה, אני אראה לכם כמה הגויים נגדנו. תאמו לי זה לילה, אני אראה לכם כמה יש לנו ארץ ישראל בירושלים, יש לנו צבא ויש לנו התקדמות עצומה בלימוד תורה ובהתקדמות של עם ישראל. איפה אנחנו?
אז למה אנחנו מבקשים דווקא את הקטע הזה? למה אנחנו לא מבקשים את היום?
אני חושב שזה הקטע שמוביל ליום. אבל הנביא אומר שצריך קודם להיות יום שהוא לא יום ולא לילה. ומתוך זה מגיע היום. הסוף, אבל אני לא יודע למה פה... יש פה עוד נקודה שהרב הוטנר פיתח, שליל הסדר הוא לא יום ולא לילה. יש לו בחינות של יום ויש לו בחינות של לילה. מצד אחד אנחנו אומרים הליל, והליל זה רק ביום, איך זה שאנחנו אומרים בלילה.
אני חושב שזו הכוונה.
מה?
זו הכוונה. הכוונה היא דווקא לליל הסדר, שקרב יום שהוא לא.
או, לא. קרב יום זה על היום העתידי.
בסדר, אבל זה כמו שאז, שבפסח היה משהו כזה לא מוגדר.
אני שומע. אז באותה מידה. יפה, כן. יש בזה עוד נקודה, שערב אנחנו ערים. זאת אומרת, אנחנו... סתם ככה, רוב הדברים הם ביום. כל הקורבנות הם ביום. כל החג, לולב אתה עושה ביום. כל חג אתה עושה את העומר אתה עושה ביום. ליל הסדר זה דווקא לילה.
שאנחנו שמור מן המזיקים.
כן, זאת אומרת, זה לילה שהוא לא לילה. מה זאת אומרת? לילה זה זמן שפחות ניכר שמירתו של הקדוש ברוך הוא. פה אתה תראה יותר את שמירתו של הקדוש ברוך הוא. אתה תראה יותר בעין גלויה. טוב, אז אנחנו עוברים לפיוט הבא. דלתיו דפקת כחום היום בפסח. אז זה המלאכים שהגיעו לאברהם בפסח. וזה שוב, משחק יפה לשחק עם הילדים. איפה בתנך מופיע פסח? אז זה פעם הראשונה, בסיפור של אברהם ושלושת המלאכים, בבשורה שיהיה יצחק, בזה שהולך להיות המשך, ואז לא תופה מצות עפה ויוכלו. אז זה הכל היה בפסח. זו עמוס דומים ולועטו ויש פסח. זאת אומרת, גם כן הרשעה, הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא עשה הבחנה בין צדיק לרשע, כמו שהוציא את עם ישראל ממצרים, הוא הוציא את לוט מסדום, וסדום נהפכת ובוערת באש בפסח. היה פה עוד נקודה. כן, יש פה מדרש אולי שכדאי להכיר. כתוב שבשנת 2000, לנמרוד היה חלום. ובחלום...
2000 לבריאת העולם.
כן. ובחלום הוא ראה את אברהם יוצא מתוך כבשן האש. זה היה אחרי הסיפור של כבשן האש, ואחרי שאברהם עזב אותו, ואחרי שהוא נכנע שאברהם ניצח. הוא רואה את אברהם יוצא מתוך כבשן האש עם חרב חרבו שלופה בידו, ורודף אחרי נמרוד, ונמרוד בורח ממנו. ואברהם לוקח ביצה וזורק על נמרוד, והביצה נשברת על ראש נמרוד, הביצה נשברה על ראשו של נמרוד, ויוצא ממנה אפרוח, והאפרוח, קודם כל כשהיא נשברת אז יוצא ים גדול, ומהים הזה כל החיילים שלו נהרגים חוץ ממנו ועוד שלושה אנשים, והאפרוח שיוצא מהביצה מנקר לו את העין. ואז נמרוד קם. ואז החרטומים מסבירים לו את החלום של אברהם יהיה עתיד. והעתיד הזה זה בסוף אלה שיחלו את המלכויות. וזה האפרוח הזה, זה יצחק שהולך להיוולד. והוא צריך להבין שזה איום עליו. עכשיו, זה נותן לנו איזושהי הסתכלות חשובה על יצחק. הרבה פעמים... בהסתכלות על התנך, יצחק זה דמות בלועה. ישנו את אברהם, שהוא ענק בהתחלה. כן, ישנו את יעקב, שהוא בעצם השבטים והכל. איפה יצחק? הוא כאילו דרגה בין אברהם ליעקב. אבל זה לא ככה. כי ברגע שיש לך את יצחק, יש לך את כל העתיד. זאת אומרת, זה שיצחק כל כך קשור לפסח, זה כי פסח זה הזמן שהתגברנו על כוחות הטבע, עם ישראל מעל לכוחות הטבע, וגם אברהם עולה מעל לכוחות הטבע. כשהוא מתבשר ששרה תוכל להביא ילדים לעולם, הרי שרה לא יכלה מבחינה פיזית. אברהם, הרי המדרש אומר, אברהם לא היה מסוגל, הוא היה עקר. לא היה מסוגל להוליד. שרה לא היה לה רחם לפי חז"ל. לא, פיזית, לא היה שייך. זה משהו מעבר לטבע. והמהר"ל מפתח את זה שיש עניין שעם ישראל דווקא יצא ממצב של אי טבע, חוסר טבע, כי אנחנו לא כבולים לטבע. מתוך זה, אז עם ישראל לא נתונים תחת שלטונות של המזלות. אבל מי זה? מי הדמות שהיא בעצם מעבר לטבע? זה יצחק. הוא זה שיוצא, הוא הנוצר מעל הטבע. אז הנקודה הזו שאנחנו אומרים, דווקא בפסח בא יצחק לעולם, אז פסח מסמל את העניין שישנו יכול להתגבר על הטבע, וגם יצחק הוא בעצם הסמל שאנחנו יכולים להתגבר על הטבע. ופה יש עוד נקודה שצריך לחשוב אם ואיך להציג לילדים, וזה התקווה הגדולה שפסח אמור להוליד בליבו של כל אדם. אין ייאוש. אתם זוכרים? מוצאי פורים. שרו פה את השיר. איך סלח? הרי בצעק בקול גדול. אין כל ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, מאיפה אין ייאוש? אם אני לא קבול לטבע ולעיתונות ולמה שנראה, אז אין לי ייאוש. וזה ה...
ליל הסדר.
זה הליל הסדר, כן. לא היה שום דרך על דרך הטבע שנצא. נשמדה מדיין בצליס אורי עומר פסח, אז זה עוד נס שהיה לנו בפסח, שהמלחמה בין מדיין לגדעון. עוד היום בנוב לעמוד הדגאה עונת פסח, אז סנחריב עומד יום קודם, והחיילים שלו אומרים לו, החרטומים אומרים לו, אם תתקוף היום תנצח, אם תחכה עוד יום, לא תצליח נגד ירושלים. והוא מסתכל, והוא רואה את העיר הקטנה הזו, והוא אומר, אני החרבתי ערים פי כמה מירושלים, ומנפנף ידו. זה הנבואה של ישעיה, עוד היום בנוב לעמוד, שסנחריב אומר, יש עוד זמן, מה אני ממהר? העיר הקטנה הזו, היא לא תעשה לי כלום. עוד היום בנוב לעמוד, יש עוד זמן, אני יכול להתעכב פה, אני לא צריך להזדרז להשמיד את ירושלים. ובאמת הוא בא אחר כך, וכשהוא בא, זה באמת ליל הסדר, ובאמת יוצא המלאך והורג את כל חיילותיו.
זה קשור דווקא למזל? כלומר, אם הוא היה באותו יום עולה לירושלים, אז הוא כן היה משיג את יעדו?
לא יודע. חז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא מצד אחד לא עובד לפי מזלות, מצד שני, יש כוחות במזלות. לא יודע.
אז התפילה של חזקיהו למעשה לא הייתה עובדת? אז פה כן
וכאן לא? חז"ל אומרים את זה אחרת. חז"ל אומרים, טוב, זה מהלך שלם של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, בוא נאמר, יש לך אדם שבאלסקה וכפו לו. והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו חם. אז הקדוש ברוך הוא עושה שיהיה שמש חזקה מאוד שמחממת אותו. עכשיו אתה תאמר, רגע, הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך את השמש? התשובה, אני לא צריך. אני יכול לעשות שאדם יעמוד במקום קר ויהיה לו חם. אבל אני בראתי עולם שאני עובד בעולם הזה דרך, כמו גלגלי שיניים. אני מפעיל מלמעלה. אני לא הולך ישירות לאדם ומחמם אותו. אז אותו דבר פה. הרמב"ן והר"ן בעצם הולכים על אותו כיוון, שהם שניהם שואלים, אז אם יש כאלה כוחות בטבע, כוחות שקוראים להם הסיטרא אחרא, וזה כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע, שדרכם הוא עושה דברים, מה רע להשתמש בהם? למה מי שמתרפא בעבודה זרה, זה אסור, זה יריג ואל יעבור? למה? אם, כן, זה הכיוון ששניהם הולכים. אותו דבר פה, המשמעות מחזל, זה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שבעצם על פי דרך טבע הוא היה צריך להצליח. כשאנחנו אומרים שיצא מלאך והזיק לכל חיילותיו, אז הר"ן אומר את זה על מכת בכורות, וזה דבר מהפכני. הוא אומר, מכת בכורות היה איזושהי מחלה שהקדוש ברוך הוא שם באוויר, שמי שהיה הראשון לפתוח את הרחם, הוא לא יכל לעמוד מול המחלה הזו. זאת אומרת, היה לו איזושהי חולשה, כי הוא היה הראשון לפתוח את הרחם של אמא שלו. הקדוש ברוך הוא ברא את הווירוס הזה, החיידק הזה. אבל למעיס הזה היה איזושהי מחלה שהקדוש ברוך הוא שם באוויר באותו זמן. זה לא שהקדוש ברוך הוא יורד ונתן לכל אחד מכה על הראש. גם כשהקדוש ברוך הוא עושה את זה שוב.
זה כתוב בצורה מפורשת. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא זרב.
אוקיי.
וכתי כל בחור.
אז זה, מה זה?
למה צריך לתרץ את זה בתור וירוס או בתור...
אני לא זוכר.
דווקא שם כתוב בצורה מפורשת.
כן, שזה הקדוש ברוך הוא. אני לא זוכר בדיוק את ה... אני זוכר חלק ממה שהר"ן אמר. הר"ן שם מסביר שבגלל זה, כיוון שנתנה לרשות למשחית להשחית, לא מבחין. כי הקדוש ברוך הוא מייצר את זה. זאת אומרת, חז"ל גם קראו לזה משחית. אז הר"ן יאמר שהכוונה היא, אני אישית שמתי את הווירוס הזה שם. הקדוש ברוך הוא ולא דרך מלאך. שזאת אומרת, דילגנו על כמה גלגלי שיניים שהיה צריך להיות באופן טבעי. גלגלי שיניים זה גירס. כן? זאת אומרת, באופן טבעי זה אמור ללכת, אחד מפעיל את השני. הקדוש ברוך הוא פה עשה את זה בצורה יותר ישירה. איך שתסביר את זה, אבל החז"ל כן אומרים לנו פה, כיוון שנתנה רשות למשחית אינו מבחין בין טוב לרע. הר"ן אומר, כן, אם יש איזושהי מחלה באוויר, אז זה יכול להשפיע על כולם. אני לא בטוח שאת זה צריך לומר לילדים. יש בדיחה שאבא רפורמי שולח את הבן שלו לבית ספר, והוא חוזר בליל הסדר, ואבא שואל אותו, מה למדת קרה הערב? והילד אומר, אני למדתי שהגיע הזמן שבני ישראל יצאו ממצרים, והם הביאו F-16 וטנקים, והם התחילו לראות במצרים, ואז הם הגיעו לים סוף, ואז הם הביאו טכנאים, והם בנו גשרים, ואז הם חצו, אז אבא אומר לו, זה מה שלימדו אותך עלי לסדר? אז ילד אומר, שמע, אבא, זה לא מה שלימדו אותי, אבל אם זה נראה לך הזוי, חכה עד שאני אספר לך מה שכן לימדו אותי. אז יש מן שחבל לקחת מהילד, את ההסתכלות שהקדוש ברוך הוא נכנס ונתן כל אחד מכה לראש. זאת אומרת, אנחנו דנים פה ברן, אני לא הייתי מזכיר את זה בליל הסדר. זה דבר שעם מבוגרים אני אדבר, עם ילדים יותר חשוב לי שישארו עם התמונה התמימה שלהם. פה אנחנו שוב רואים את הסיפור של בלשצר שהיה בליל הסדר, כך כתוב בפיוט פה, פס כתבה לקקי הצול בפסח, שזה, אתם מכירים את הסיפור בדניאל? פה צריך לבחון איפה הילדים אוחזים. זאת אומרת, לפעמים הילדים הם במצב רוח שהם רוצים סיפורים בשלב הזה. אז לא אכפת לי אם הם... זה אחד מהדברים שאני מקווה היו מאוד ברורים לאורך כל הדרך. אנחנו דיברנו על כלים. הכי חשוב זה לזרום עם הילד. איפה שהילד הולך, וזה הגיוני ללכת עם ליל הסדר, ללכת איתו. שיהיה לנו מספיק סיפורים, ללכת איתו. אז פה, מה?
אבל לפעמים יש כמה ילדים, כל אחד סוחב לכיוון אחר.
אוקיי. אז אני חושב שפה... יש פה עוד שאלה חינוכית. על פי רוב... זה לא שאחד מפריע לו מה שהשני רוצה, כמו שאחד רוצה להראות לשני שהוא יותר חזק. זאת אומרת, מה שאני רואה על פי רוב זה שזה מאבקי כוח. יותר אני לא רוצה לשמוע את הסיפור הזה. למה אתה לא רוצה לשמוע את הסיפור הזה? זה אני רוצה להראות לו שאני לא רוצה. זה ככה לי נראה.
כי הוא רצה.
כי הוא רצה, נכון. אז פה אני חושב שיש שתי נקודות שחשובות במצב כזה, וזה קורה בליל הסדר. א', זה לתת את היחס לכל אחד. ופה אולי ניקח פסיעה אחורה. כי זה הנושא שאני חשבתי להתחיל איתו. בוא נסתכל שנייה על מכלול ליל הסדר, והאתגרים החינוכיים שהולכים להיות לנו, ולאן אנחנו רוצים להגיע ואיך נגיע לשם. זאת אומרת, מה הולך לקרוא בליל הסדר? אנחנו רוצים שלילד יהיה ליל כיף, שיהיה לו לילה מלא זיכרונות, שיהיה לו לילה שמח, שיהיה לו לילה משמעותי, ושהאווירה תהיה טובה. זה בעצם מה שאנחנו רוצים. איך מגיעים לזה? ומה יהיו הבעיות שאנחנו יכולים לצפות מראש שהולכות להיות לנו? אז בעיה ראשונה זה שהילד עייף. אז אני דורש שהילדים ילכו לישון בערב חג, זה מבחינתי שלא יבואו לבית הכנסת באותו לילה, יותר חשוב לי שישנו. לפעמים הבן הגדול ישן, אז מבחינתי תלוי מתי הוא הלך לישון, אבל... מאחר וסיפור יציאת מצרים זה דאורייתא, ותפילה זה בקושי דרבנן, אני אומר לילד זה גם ערבית, הוא גם ילד, אז מבחינתי גם אם זה על חשבון תפילת ערבית, תלוי מתי הוא נרדם וכמה הוא צריך את השינה. אבל אם על ידי זה שהוא יבוא לערבית הוא לא יחזיק מעמד את הסדר, אני כבר היו שנים שנתתי לו לישון. אז אני לא מרגיש שהערבית הזו, על זה ייפול החינוך שלו. אילו ליל הסדר זה פעם אחת בשנה. אז קודם כל שהילדים ישנו. שנית, שההורים ישנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיכנס לליל הסדר עם חיוך גדול, ופה החיצוניות משפיעה על הפנימיות. לפעמים בן אדם מגיע לליל הסדר, זה כמו שבע ברכות. מתוך כל הלחץ שלפני החתונה, רוב זוגות מגיעים לחתונה, מתוך מתחים ולחצים, והתמודדויות עם הורים, והחלטות, והם ויכוחים. אז צריך לשים חיוך, ומתוך החיצוניות להגיע לפנימיות, ו... להרגיע את עצמנו. אז אותו דבר בליל הסדר. הרבה פעמים גם הזוגות וגם הבתים באים מתוך מתח. ברוך השם שבבוקר כבר צריך לגמור עם כל החמץ וכל הניקיונות, וישנו עוד כמה שעות להירגע, אבל אני מאוד מאוד בעד שאנשים ילכו לישון. לפעמים יש נקיפות מצפון, כי האישה אומרת שהיא לא תצליח לישון, והיא צריכה לעשות הרבה, אבל היא אומרת לבעל, אתה תלך לישון. אני בעד בפעם הזו לשמוע בכל האישה. תחזירו לה בליל הסדר, בסוף הסדר, שאתם תעשו את הכלים. זאת אומרת, תשארו ערים בסוף הסדר. אבל, מה? אוקיי, בסדר. מה שלא יהיה, או למחרת, זאת אומרת, אני עושה שיקול כזה. אני אישית עושה את זה. נכון, אשתי עבדה יותר קשה ממני לאורך כל הדרך. אבל אם היא אומרת לי ללכת לישון בערב לפני ליל הסדר, בכמה שעות שיש, למרות שזה אומר שהיא תעבוד יותר קשה, כולי היי ואולי, כי אני לא בטוח שאני יודע לעזור כל כך טוב, אבל אני מנסה. אז אני אחזיר לה בלילה ולמחרת, ויהיו עוד הזדמנויות שזה לא יבוא על חשבון הסדר. אבל כן כדאי, אם האישה מצליחה להסתדר והיא מוכנה שהבעל ינוח, אז זה באמת, זה הבדל שמיים וארץ. שעה, שעה וחצי, כל אחד לפי יכולתו. אבל למה יסה להגיע לסדר הענן? ודרך אגב, אני אומר משהו שאולי אסור לי לומר, אבל תשקלו לפי שיקול דעתכם. אם זה אומר שעדיף להירדם תוך כדי שאני מדבר, אז תרדמו. כי מה שאני אומר זה הרבה פחות חשוב מהסדר שאתם מובילים. אני רציני, זאת אומרת, לא נעים לומר, אבל למעשה, היכולת של האדם לתפקד בליל הסדר, זה לילה כל כך משמעותי, שכל הדברים האחרים הם די תפילים ליד זה. אז זה, זה, זה דבר שני. דבר שלישי, דיברנו להכין ממתקים, להכין אגוזים, להכין הפתעות, ואני חושב שגם כדאי להכין את האווירה בבית לפני ליל הסדר. הילדים שלי כבר יודעים שאני כבר שבוע ימים מדבר על זה שאני מקווה שלא חינכו אותם להיות גנבים בליל הסדר. שאנחנו מאוד מקפידים על ישרות, והם כבר עושים תכנונים. אני רציתי לעורר אותם לתכנונים האלה. איך הם יגנבו ממני את האפיקומן, ומה הולכים לדרוש מהאפיקומן, ואיפה יחביאו את האפיקומן. זאת אומרת, אני רציתי שהאווירה כבר תהיה בבית, אז כבר לפני שבוע שעבר, וזאת אומרת בשבת האחרונה, כבר התחלתי לדבר איתם, תשמעו, אני שמעתי שהתחיל איזשהו מנהג בחדרים שלכם, אתם הולכים ללמוד לגנוב, מה הולך פה, אז הם צוחקים, הולכים לדבר על הגניבות שהם הולכים לתכנן, כי הם יודעים שאני צוחק. אז אני אומר, חלק מהאווירה צריך כבר להנחית בבית כבר עכשיו, שהולך להיות לילה כיף, הולך להיות משחקים, הולך להיות מעניין. אני ניצלתי את הנסיעות באוטובוסים הלוך ושוב, גם כן לתת להם לשפוך מה שהם למדו, כי דיברנו כבר שהרבה ממה שהדברי תורה שהם רוצים לומר בליל הסדר, לא רלוונטיים לליל הסדר במחילת כבוד המורים, זה בכלל לא והגעת לבנך, אבל להם יש צורך לומר, אז אין בעיה, אני מנצל את כל הזמן מעכשיו עד הסדר, אני נותן להם לשפוך, צפו לי, צפו לי, צפו לי. לא, תלוי מה, תלוי מה, יש הרבה דברים שאני יכול, אני מנסה להוציא מהם, והם כבר רגילים שבליל הסדר אני שופך כל כך הרבה סיפורים, ומקבלים ממתקים על כל שאלה שהם שואלים, שהם כבר אוגרים שאלות כל השבוע, מה לשאול אותי בליל הסדר. אז זה האווירה שאנחנו יכולים כבר להכין מראש לקראת ליל הסדר. בנוגע לאפיקומן, אני חושב שפה זוג צריך לעבוד יחד, כל עוד שהילדים מספיק צעירים לזה, יש כלי חינוכי באנגלית, קוראים לזה שוטר טוב, שוטר רע. אני לא יודע אם יש מושג כזה בעברית, good cup, bad cup. אז זה הרבה פעמים, זה כלי טוב בין ההורים, שהאימא תוכל לפייס, והאבא יכול יותר לדרוש. אז הרבה פעמים מאוד חשוב שההורים יובילו את הבקשות של הילדים לאפיקומן. זאת אומרת, אם האמא מדברת איתם, והיא מדברת איתם על זה שאין לך סט של מחזורים, ואולי יפה לבקש מאבא סט מחזורים, או כל מיני דברים שהם בכיוון שאתם רוצים שהילד ילך, ואז הילד יכול לומר, אבל אני ראיתי שהחבר שלי קיבל טלוויזיה בחדר שינה, גם אני רוצה, ואמא תאמר לו, כן, אבל אין סיכוי שאבא יסכים. אז אתם כבר, היא איתו, והיא עובדת יחד איתו, אבל אתם מובילים את הילד בכיוון החינוכי שאתם רוצים. וזה איפה שאני כן מאוד מנסה לעורר כבר את הדיונים על האפיקומן שבוע קודם, שאנחנו יכולים לעזור להם להגיע לכיוון הנכון. על פי רוב, אם אתה מחכה לדיונים של האפיקומן לליל הסדר, הילד כל כך קוקו בשעה הזו, שאתה תגיע לבכי בקלות. זאת אומרת, זה מאוד יכול להיות הפיצוץ של ליל הסדר. מה לעשות כשלילד יש דרישה שהיא לא הגיונית בליל הסדר? לדחות את הדיון. יודע מה? אני שומע אותך, אני חושב שאמא ואני צריכים לדבר על זה, זה נושא, אתה מבקש משהו יוצא דופן, בוא נחשוב, נדבר על זה מחר. לדחות את הילד, לא לומר לו לא. אנחנו רוצים שליל הסדר יהיה זמן של אווירה טובה, אז גם אם הוא דורש משהו שהוא לא הגיוני, או שאין שום מצב שאני אסכים אליו, אפשר, בסדר, נדבר על זה, תלמדו להיות פוליטיקאים, זה לא מזיק. נגיע לזה. אתה לא אמרת לו לא, אתה לא אמרת לו כן, אתה אמרת נגיע לזה. זה שמחר בבוקר הוא יפרוץ בבכי, כשתאמר לו בשום פנים ואופן, בסדר. אבל מחר בבוקר הוא לא יהיה כל כך עייף, או אחרי שהוא נח, נמצא כבר את העיתוי, ואפשר לומר לו שמע, אני חושב שזה לא בדיוק מתאים, ואפשר לעשות את זה בצורה עדינה. ליל הסדר זה לא הזמן. הילד, כמה שהוא ישן קודם, הוא עייף. אני חושב שחלק מהאווירה מתחילה על ההתחלה, כשחוזרים מבית הכנסת. וזה כל משפחה לפי אופיה, כשמגיעים הביתה, השירה של הקדש ורחץ והחיוך שנכנסים. אנחנו דיברנו מאוד בהתחלה על העניין להכין מראש את הקריות, את המקומות, את הגביעים, את היין, את המצאה, את הקערה, שהכל יהיה מוכן שלא נפספס, שבאמת נקיים את הדין, שנוכל להגיע הביתה ולהתחיל על ההתחלה. אבל אי אפשר שזה יהיה לחץ שיהיה במקום. אם תשאלו אותי מה בסדרי עדיפויות, מה מספר אחד בסדרי עדיפויות שלנו, שיהיה אווירה טובה בסדר. כי כל השאר פספסתי. אם אני השגתי על ידי לחץ, השגתי את כל הדברים האחרים, אבל פספסתי את האווירה, לא הרווחתי. אני סך הכל צריך להתחבר עם הילדים. אז הילדים יודעים שאנחנו רוקדים באגדה, וצוחקים בהגדה, ומספרים סיפורים בהגדה, ונותנים לכל אחד להרגיש טוב עם עצמו. אז עכשיו נחזור לשאלה, מה קורה כשמתחיל להיות פוליטיקה בין הילדים? אז פה אני חושב שההורה צריך בחוכמה לתת לכל אחד את היחס, כשהוא תוך כדי דורש את הפריות. אבל בצורה עדינה, זה לא הלילה לחנך במובן הזה. אני מאוד 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 הייתי בורח מחינוך שצריך להיות תקיף. יש מציאויות שהילד נהיה לגמרי שיקור, והוא הולך להרוס לכולם את הסדר. ואז אם ילד מגיע למצב שזהו, אין עם מי לדבר, אז אני לפעמים בכוח משקיב אותו, וזה לא נעים וזה לא נחמד, אבל אין מה לעשות. זאת אומרת, לפעמים ילד בן 4, בן 5, בן 6, זהו, עברת השעה, אין לך עם מי לדבר, אז בסדר, יש טריק שכן עובד, וזה לתת לו יותר יין בכוס השנייה שלו, השלישית, או מה שלא יהיה, יותר יין מהשמיץ ענבים, ואז לומר לו, תשמע, בוא אתה תשכב ותחשוב על איפה להחביא את האפיקומן, ואנחנו עוד מעט נשמע מה יש לך לומר. בעצם זה שהילד שוכב ב-12 בלילה, 11 בלילה, הרבה פעמים הוא נרדם מעצמו. אבל אם לא, אז אי אפשר לתת לקטן להרוס לשאר את הסדר. זאת אומרת, אני לא חושב שזה גובר. ואני חושב שגם ילדים מאוד מבינים אם הדברים נעשים בצורה פייר. זאת אומרת, אם זה הוגן, ואתה אומר, טוב, הוא רוצה לשמוע את הסיפור הזה, הוא רוצה לשמוע את הסיפור הזה, פעם שעברה שמענו שלך, בוא נשמע את שלו. אתה לא רוצה? בסדר, פעם בא נעשה מה שאתה רוצה. זה שאני אומר להיות נחמד, אני לא חושב שזה אומר שצריך להיות פייר, לא צריך לוותר על הכל. אבל כן צריך מאוד מאוד לשאוף, לא להיכנס לאימותים. זאת אומרת, לברוח מהאימותים בלילה הזה. יש עוד כלי חינוכי שהוא הרבה פעמים מאוד עוזר. לשאול אותם, מה אתה מציע, איך אנחנו יכולים לשמח אותו? אתה יודע שגם הוא רוצה ככה. עכשיו הוא נהיה הבוס. תשימו לב שהפתרון שהוא יציע, הוא מיד לא ירצה. זאת אומרת, אם ראובן ושימון, ראובן רוצה את הסיפור על אברהם אבינו, ושימון לא רוצה, ואז אתה אומר לשימון, רגע, אתה אומר לי, איך אפשר, איך לדעתך אפשר לשמח את ראובן? הפתרון ששימון ייתן, פתאום לא ימצא חן בעיני ראובן. אבל זה לא משנה, אנחנו ככה יכולים להתקדם. זה... טוב, יש עוד דברים בנוגע למהלך של ליל הסדר? נמשיך. יש עוד דבר שלפעמים כדאי להשתמש בו, וזה להמציא סיפור על ילד במצרים. זאת אומרת, החייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, יש ילדים שכשאתה ממחיש את מה שקרה לך, זה לא מספיק חי אצלם. אז אני אוהב לספר סיפור על ילדים שהיו במצרים, ומה קרה להם תוך כדי שאבא ואמא יצאו לעבודה. אז פה ניקח סיפור. ניקח שני שמות. אסתר ומוישי הם ילדים במצרים. והם פתאום רואים שמוצאים את אבא לשדה. הם קמים, הם מסתכלים, זה חושך בחוץ. מה קרה שאבא יוצא? אבא בקושי פותח את העיניים מהמצרי האכזרי הזה. אחמד בא להוציא את אבא מהמצרה. ואבא יוצא לעבוד. אבא בקושי שם סוודר וקר בחוץ. הוא יוצא לעבוד. ומשה פונה לאסתר. רגע, זה אמצע הלילה, מה הולך פה? המצרים שוב מעבידים את אבא. מסכן. אמא, גם את אמא מוציאים מהמיטה. ומה אמא הולכת לעשות? הם רואים את אמא, כבר יש לה הרימה של לבנים שהיא צריכה לסחוב מחוץ לבית. משה רוצה לרוץ אחרי אמא לעזור לה, ואמא אומרת, לא, 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 לך תשכב. אתם רואים, כבר התחלתי לספר סיפור, אצל הילדים, מזווית של ילדים, זה הרבה יותר חי. חייב אדם לראות את עצמו, צריך להיזהר עם זה, לא לעשות לילד טראומה. זאת אומרת, אני לא צריך להפחיד אותו, אבל אם אני אקח את הסיפור שיצא את מצרים, אתחיל לתאר אותה מזווית של ילד, הסיפור לוקח ממדים לגמרי שונים. פתאום זה חי, זה עולם אחר. שוב, יש ילדים רגישים, יותר טוב לא להיכנס לזה. זה אתם צריכים להכיר את הילד שלכם. אבל להרבה ילדים אפשר מאוד מאוד להמחיש את יציאת מצרים. וצריך קצת להיזהר בכל האדם והילדים שנהרגו במהלך הזמן שהיינו במצרים. כשדיברנו על זה, אני אמרתי, אני אומר את זה שוב, אתם צריכים לשקול מה מתאים לילד. הסיפור שבעצם מסיים את הפיוטים של ליל הסדר, זה הסיפור של פורים שקשור לליל הסדר, כל הסיפור עם אסתר שעשתה את הצום בפסח, והציפייה לעתיד, ואמרנו שזה אחד מהנקודות, שזה אחד מהמסרים החשובים לתת לילד, שהסדר זה לא רק היסטוריה, אלא אנחנו עדיין העם הנבחר. וזה החלק השני של הליל, החלק השני של ליל הסדר. בשיר אדיר במלוכה, אני רק כן מזכיר לילדים, מה פשט במשפט שאנחנו אומרים. זה הכל שבחים של הקדוש ברוך הוא, וכי לא נאה, כי לא יאה זה עם וו. הרבה פעמים הילדים חושבים לא נאה ולא יאה זה עם א'. אז זה כן, אני חושב, למה שלא יבינו. אבל אתם מכירים פה ניגונים בשירים האלה? כן? זה מאוד משמעותי, זה מאוד כיף. כן? כן? אוקיי, בסדר. אוקיי, לא, יש כמה. כל עוד שמכירים אחד, זה... מי שלא מכיר, זה על האתר אינטרנט. שמתי כבר כמה ניגונים שם. אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב, אז... זה שוב אותו מסר על הקדוש ברוך הוא. אחד מי יודע, הכי טוב לתת לילדים להוביל את זה. זאת אומרת, הם מעצמם כבר מתחילים להמריץ את זה, וכל אחד במהירות שלו, ובסדר, כמו תמיד, עם פיקוח של ההורים, שזה לא יהיה מדי זה. לפעמים זה טוב שההורה מוביל, כי אחרת זה נהפך להיות מרות שאף אחד לא מגיע אליו.
מסר מסוים פה
באחד מי יודע?
למה לקחו דווקא את אלה? בגלל שזה הסתדר לפי לפי המספרים? או יש בזה משהו מעבר לזה?
אני לא זוכר. אני לא זוכר. יש איזה פשט, גם למה זה בשאלה ובתשובה. אני לא זוכר. פעם ראיתי בזה פשט. לא זוכר. בחד גדיה, אז... חד גדיה בפשט זה עם ישראל, דזמן אבא זה הקדוש ברוך הוא, למה זה תרי זוזי, אני לא זוכר, יש על זה גם כן פשט. תרי זוזי זה עשרת הדיברות? טוב, אני לא זוכר. ואז... כן, כך הוא אומר, אני לא זוכר. ואז זה המהלך שלה, שזה בעצם חזרה לה והיא שעמדה. שכל פעם יש עוד אחד שמחלה את האחר, שחילה, 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 שחילה אותנו. שזה בעצם...
זה כאומות העולם שמנסים...
אז איזה נחמה זה?
לשדד את היהוד מהו להשמיד חס וחלילה.
אבל איזה נחמה זה לאותו כבש? אותו כבש הלך. זה שהרגו את זה שהרג, אז איזה נחמה זה?
כי בסך הכל לא כתוב שהוא אכל את השונה. כל האחרים נאכלים. הנשך לשונה, לא כתוב שאכל את השונה. הם צריכים לנשוך אותנו. בהתחלה כתוב אכלה לגדיה, אבל בהמשך זה נשך, אני לא יודע. אתה צודק, בהתחלה כתוב אכלה לגדיה. לא יודע, אבל ככה מסבירים. ואם אתם רוצים להרחיב את זה טיפה, אז השוחט זה האדם. ואם תשימו לב, בחזל אנחנו רואים הרבה שיעקב זה הדמות של הכיסא הכבוד, ומי האח התאום שלו? עשיו. מי זה האדם האדום, האחד שתמיד עומד מולנו? האדם שמולנו, שהוא במדרגה של אדם שמולנו, זה עשיו. וזה השוחט, כאילו, המלאך אמר, בסוף שוחט את השוחט. בסדר, זה וזה. עכשיו אני חשבתי שאולי נעבור על סיפור יציאת מצרים, אולי להוסיף מדרשים לאורך הסיפור של יציאת מצרים, תאמרו לי איפה אתם רוצים, איזה שלב. אנחנו דיברנו על הלילה עצמו, של... הלילה עצמו שישבו בבתים בפחד, ושכנגד זה התקינו השכיבנו, דיברנו על זה? כן, נכון? אז תאמרו לי איפה להתחיל. אני לא יודע, אני כבר לא זוכר מה אמרנו בשיעור פשוט השבוע, ממה על ההגדה. בוא נראה. אולי נעבור נקודות נקודות ותאמרו לי איפה לפתח. אנחנו דיברנו על השנאת אחים, ששנאת חינם הייתה יסוד לרדת ושיטת התוסות בשבת. הגמרא של אולי השנאת חינם לא היו יורדים. דיברנו על זה שכשהם עלו ממצרים לקבור את יעקב, חשכו עיניהם שאז התחיל השעבוד, נכון? שהשעבוד התחיל כשהם ראו שהם לא יכולים לצאת בלי אישור של פרו. דיברנו על זה שפרו התחיל בחוסר הכרת הטוב החשיבות של הכרת הטוב בכל הסיפור. דיברנו על זה, נכון? אשר לא ידע את יוסף, מי לא ידע את יוסף מגיע ללא... לא, מי השם שרשמה בקולו, לא ידעתי. יש נקודה שאפשר לפתח שהרב בוצ'קו הזכיר, שהרב בוצ'קו אמר, הוא הזכיר את המהר"ל, שהארבע מלכויות הם בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם, נכון? אז יהיה זרעך, זה אולי ההגדרה של מצרים. הוא אמר שיש לנו שלושה לשונות, כנגד השלושה לשונות גאולה, אז עם ישראל לא היה להם תואר חוץ מעברים. שימו לב שפרות תמיד קורא לנו העברים. אז זה, אנחנו, יהיה זרעך, זה חלק מה... זה שאנחנו והבאת, ולקחתי אותם, כנגד ולקחתי אותם, עד אז אנחנו היינו יהיה זרעך. דיברנו על זה שהיינו, עם ישראל ראה את עצמו כמצרים, ודיברנו על שני הרבדים של גלות, שהיו כאלה שהיו עשירים במצרים, והיו כאלה שהיו משובדים במצרים, נכון? היו כאלה שנכנסו לפני פרעה וכאלה שלא. כשמשה מגיע לפני פרעה, אז יש מדרש שלם על כל העריות שהיו לפניו, שאף אחד לא יכל לגש לפניו. זאת אומרת, יש מדרש, היו שם שני עריות לפני הארמון, והיו שם כלבים טורפים, ומשה ואהרון הגיעו, והם התחילו להתגלגל לפניו כמו, כאילו הם היו הצעצועים שלהם. ואז כשהגיבורים ראו את זה, אז פרעה שאל אותם, למה לא תקפתם אותם? איך השארתם להם להיכנס לפניי? אז הם אמרו, לא יכולנו, ראינו שהעריות כולם מפחדים מהם. אז מה, אנחנו לא היה לנו את אומץ לעמוד לפניהם. כל זה דיברנו? לא דיברנו? פלוס, מינוס? אוקיי. משה ואהרון, דיברנו על זה שאהרון קדם למשה, ועם ישראל לא קיבל את דבריו, ולא חזרו בתשובה, המשיכו להיות עובדי עבודה זרה, ועשינו סקר גם כן מהם עבודה זרה שבמצרים, נכון? הנילוס, התלה, ה-15 לניסן, פרעו, כן? דיברנו על זה שהמצרים מנעו מאנשים ללכת למקווה, ועל ידי זה קיבלו למנוע את הפיריון של עם ישראל. דיברנו על זה שכנגד זה הייתה מכת דם, שהנילוס נפח להיות לדם להם, שהם לא יכלו להתרחץ בנילוס. דיברנו על זה שהם שחרו את היהודים נגד עריות, לכבוש בשנם עריות, וכנגד זה היה מכת הרוב. דיברנו שהם היו מוציאים את הכינים מהבגדים של המצרים, וכנגד זה היה מכת כינים. כן, כל זה אמרנו, נכון? יש מדרשים שמראים מקבילות בין המכות למה שהם היו עושים ליהודים. אז כל זה בסיפורים לילד אפשר לדבר על זה. דיברנו על המחלוקת מה זה עבודת פרך, האם זה היה עבודת הגברים לנשים ועבודת נשים לגברים, או זה היה עבודה פורכת שכל דבר לא היה מחזיק מעמד. ויש על זה סיפור על יהודי ברוסיה, שהיה איזה 25 שנה שהיה בכלא וסובב כל הזמן ידית. דיברנו על זה? ואז אחרי 25 שנה הוציא אותו, והוא כל יום היה קם ועומד עם הידית ומסובב אותה. ובסוף 25 שנים, אז שחררו אותו סוף סוף מהכלא, והוא ביקש מהאדם, מהנהג שלו שלקח אותו מהכלא, תן לי לראות מה בצד השני. אני כל הזמן דמיינתי מה אני עושה, האם אני בתחנת כוח, האם אני לפחות תוכן כמח לאנשים, מה אני עושה? 25 שנה אני עומד ומסובב את זה במרץ, לא... אז הוא לקח אותו לצד השני של הקיר, והוא ראה שאין כלום, סתם שמו לו ידית עם משקל שהוא יעבוד נגדה. וכשהוא ראה את זה, 25 שנה, שהוא לא עשה כלום, היה לו התקף לב והוא מת במקום. זאת אומרת, 25 שנה של עבודה, הוא יכל לעמוד בזה. כשהוא ראה שכל עבודה היא לשווא, בזה הוא לא יכל לעמוד. וזה השברון רוח שניסו לעשות לעם ישראל. שאמרו להם לבנות את פתאום ורמסס, פתאום בולרו. הגמרא אומרת בסוטה שדווקא על קוויקסנד, במקום שיש חול שבולע את כל מה שהיו בונים, אז גם בני אדם היו נהרגים שם, וגם הבניינים שהם היו בונים היו נבלעים שם, וגם... יש רמסס, שזה היה מקום שכל הזמן היה זז, אז כל הזמן היו בונים וזה היה מתרוסס, וזה היה שוב במגמה לשבור את רוחם. אנחנו נעביד אתכם, כמו שדייקנו בפסוקים, למען ענותו בסבלותם, וישימו עליו שרי מיסים. זאת אומרת, השרים, התפקיד שלהם היה לשבור את הרוח של עם ישראל. זה התפקיד שלך, לראות איך לשבור לפניך, איך אנחנו שוברים את רוחם. יש את המדרש, למה אמרו כל הבן הילוד היאור תשליחו וכל הבת תחיון, כי רצו שכל הבנות בסוף יהיו לזנות. זה היה הכיוון של מצרים, שבסך אמורים שרם, זרמת סוסים זרמתם. אחר כך אנחנו מגיעים לגאולה, שעם ישראל לא מוכן לשמוע מהגאולה. כשמשה מגיע, לא שמעו משה מקוצר רוח מעבדה קשה, וזה אולי אחד מהמפתחות של הליל הסדר, שיהודי לא אמור לשבור את רוחו, כל הזמן יש תקווה ועוד נצא מזה, עם ישראל לא היו מוכנים לשמוע את זה. זאת אומרת, היה כבר קוצר רוח, זה לא הולך להיות. יש פה עוד נקודה, וזה מה שהגמרא אומרת, שמי שמנסה לחשב את הקץ, אז טיפחנה רוחו, כי זה דבר שרק מזיק, ויש את הסיפור של בני אפרים שניסו לקדם את הקץ, אבל עם ישראל לא ידע, פתאום משה מגיע, לא ידעו להאמין לו, לא להאמין לו. דיברנו על שרח בת אשר, והסימן של משה, שהוא אמר, פקוד פקדתי, זה הסימן שהיה לה, מסורת ממאבותיה. מה?
לפני כן הרב הזכיר שלאהרון לא שמרו לחזור בתשובה, וצריך כן. שכן שמרו. גם אצל משה לא חזרו בתשובה. הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי
כן, לא שחזרו בתשובה, לא, לא, שאז הקדוש ברוך הוא שלח את משה, לא חזרו בתשובה. כן, כי ועש למען שמי. וגם זה, זה הקדוש ברוך הוא החליט לעשות את הקצת. כן. טוב, יש עוד שאלות? כן.
לגבי התבילות, שטובלים את הקרפס פעמיים, יש איזה פירוש של קרפס, שזה בגד, וזה מזכיר את התבילה של הבגד של יוסף בדם. וזה.
כן.
יש שתי תבילות, והתבילה השנייה זה תיקון, צריך להיות תיקון של המניין של שנאת חינם, שבגלל זה בני ישראל ירדו למצרים.
אז זה נקודה שאני חושב שוב, תלוי כמה אתה רוצה לפתח אותה, אבל זה כן, לדעתי, אחד מהמסרים שאפשר להעביר בליל הסדר, לדבר עם הילדים, מה זה שנאת חינם, ומה התפקיד שלנו, במובן של אהבה, ולא להיכנס לשנאת חינם. אני מסכים.
אבל בגלל זה ירדו למצרים, בגלל מכירת יוסף.
כן. כן. יש, זה למה שהשיבוד בא לידי ביטוי במצרים, כן. זאת אומרת, 400 שנה נגזר קודם, אבל כן. אז כן, לגבי התבילות, ויש פה המשך לסיפור הזה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לפתח את הסיפור, אם זה סיפור שאתה רוצה לפתח בסדר, אז יש עוד נקודה שאפשר לצרף לזה, שיהודה, כשהוא עומד מול יוסף, אז הוא אומר ליוסף, הוא לא יודע שזה יוסף, הוא חושב שזה צופנת פניח, אם אתה לא תשחרר את בנימין, אז אני שולף את חרבי, ואני לא אחזיר אותה לטהרה, עד שאני אצבע את כל מצרים בדם. מה עונה לו יוסף? אתם צבעים טובים, צבעתם את הבגד של אחיכם, עכשיו אתה רוצה לצבע את מצרים בדם? אז יש לנו במעמד של יוסף מול האחים, ופה זה יותר בא לידי ביטוי, ניסיון להחזיר אותם בתשובה. האם אנחנו אי פעם רואים שהאחים ביקשו מחילה מיוסף? זאת אומרת, כשאנחנו לומדים את הסיפור של יוסף מול האחים, וזו הזדמנות טובה להסביר את זה, אם יש את הזמן, זה תמיד נראה שיוסף מאוד מתאכזר. סוף סוף יש לו את ההזדמנות להיכנס בהם, אז הוא תופס אותם קצר. אז הוא משחק איתם ו... רגע, כל השיבוד הזה שהיה במצרים לא היה צריך להיות אם האחים היו חוזרים בתשובה. האחים נכנעים, עושים תשובה חלקית, כי הם הולכים לחפש את יוסף, אבל למה פעם לא מבקשים מחילה? הראיה שבסוף הספר, הם באים ליוסף עם סיפור. אביך ציווה לפני מותו לימור, כותו מירון ליוסף, ממציאים סיפור. הם לא חזרו בתשובה. הם היו צריכים לבוא ולומר, סליחה, זה לא מה שהם אמרו. סנה פשע אחריך וחטאתם, כי רק למלוך, אבא אמר. אבל מה איתם? מה עם הבקשה שלהם? אז היית שואל אותי, אני הייתי אומר שזה הבקשת מחילה שלהם. אבל לא כך כתוב בראשונים. זאת אומרת, חלק מהראשונים מדייקים שם שהם לא ביקשו מחילה. ואז יותר מובן, למה כל הסיפור הזה ההמשיך כתוצאה, ואז גם יותר מובן מה יוסף מנסה לעשות. זאת אומרת, יוסף מנסה לחסוך מהם את כל השיבוד של מצרים. אז אם אתה רוצה לפתח את הכיוון הזה. יש עוד משהו? אבל זה לא היה צריך להידרדר. אנחנו דייקנו שרק שוישרצו, אז המצרים ראו אותם כאויבים. זאת אומרת, איך שעם ישראל התדרדר, השיבוד נהיה יותר גרוע. זה לא היה צריך, הם היו צריכים להיות שם כבר, אבל לא היה צריך לבוא לידי ביטוי כך. טוב, אם יש עוד נושאים שאתם רוצים שנפתח, אז יש...
קראת הסדר?
בקערה. סמליות זה אולי אותי פחות מעניין. בקערה בעצם יש את המושג אין מעברין למצוות. בעצם מדינה דשולחן ערוך, הקערה צריכה להיות מסודרת לא בצורה של האריזל, לא בצורה הקלאסית. זאת אומרת, לפי סדר המצוות. אז מה יש לי? יש לי תמיד את החשוב בימין ואת התפל בצד שמאל. החשוב זה הקרפס והתפל זה המי מלח שאני תובל בו. החשוב זה קורבן פסח, התפל זה החגיגה, החשוב זה המרור, והתפל זה החרוסת שאני תובל בו. דרך אגב, חרוסת זה מלשון חרסית, זה מלשון חרס קטוש, שזה אמור להיות החרוסת. אז לפי הסדר שאמור להיות בקרה בעצם מבחינת השולחן ערוך, זה קודם כל הקרפס ואז מי מלח, ואז אחרי זה אני הולך להשתמש במצות, זאת אומרת קרפס מימין מי מלח, אז מצות, אז מרור חרוסת, ואז זרוע וביצה. כן? ימין שמאל כל פעם. כי זה הסדר שאני הולך לפעול. דרך אגב, את הזרוע ראוי לשים במקרר ולאכול למחרת. אין עניין סתם לזרוק לפח. והביצה יש נוהגים לאכול בסדר. מבחינת הסמליות, אז המי מלח, אוהבים לומר שבאמת אנחנו דיברנו כבר, שהקרפס זה רק כדי שהילד ישאל. אבל ידוע שקרפס בעצם פירוש המילה זה סלרי. זה קרפס, פירוש המילה. קרפס, יש את מה שכתוב, שסמך פרח, ויש את הוורט החסידי, שזה היה באדמה ובמתונף, עכשיו זה מגיע לליל הסדר. ככה כל יהודי, כמה שהוא מתונף, כמו עם ישראל במצרים, יכול להגיע לליל הסדר, וגם אומרים שהמי מלך זה כנגד אדמות שעם ישראל הוזילו במצרים. שזה דבר שלמרות שזה לא עיקר הדבר, אבל אנחנו כבר בדור שהילדים לא שואלים שאלות, אז אפשר כן לחבר אותם דרך זה. זה כן כלי ראוי. שימו לב שהפירות שהם בקרפס, שהפירות שהם בחרוסת, הם פירות של שיר השירים. ושיר השירים זה השיר העתידי. זה השיר של האהבה שמתמדת בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וזה בעצם, אתה לוקח את המרור, את המרירות של העבר, ואתה תובד את זה בקרפס כדי לדלל את המרירות. מרור, דיברנו, זה מין, זה זן. יש בזה חמש סוגי צמח. כי, אוקיי. המרור בעצם היה דורייתא עם הקורבן פסח, זאת אומרת, אף פעם לא היה כוונה מן התורה לאכול רק את המרור. שימו לב מבחינה סמליות, מה התורה רצתה שתעשה? תיקח את המרור, אבל כשאתה אוכל חסה או חזרת עם בשר, אתה עיקר אתה תואם את הבשר. זה אולי מזיק לטעם קצת, אבל העיקר אתה תואם זה הבשר. אוקיי, אז אנחנו לא נוקטים כמו הלל להלכה. בעצם להלכה אנחנו נוקטים כל אחד בנפרד. גם בימי הקורבן פסח. זה לא היה כורך שהיה של הלל. זה מחלוקת, אבל מעיקר להלכה בפשטות זה לא כמו הלל.
אבל הלל היה בזמן הבית.
ככה הוא סבא. חכמים חלקו עליו. חכמים אמרו לא, שלא צריך לאכול ככה. אפשר ככה ואפשר ככה.
אנחנו עושים כמו הלל.
אנחנו עושים כמו הלל כדי לעשות זכר למקדש. הדגש הוא הזכר למקדש, לא כהלל. הדגש הוא, אנחנו רוצים שזה יהיה זכר למקדש. אז ממילא אנחנו עושים כהלל, כי ככה הוא היה עושה. אבל אנחנו להלכה לא נוקטים ככה. זה לא צריך להיות סנדוויץ', זה כל אחד בנפרד, זה גם טוב. הלל סבר שדווקא סנדוויץ'. אז בסדר, אנחנו עושים, כדי לעשות זכר למקדש, אנחנו עושים גם פה. ולזה יש לך את הנציב, שכל העניין של הסדר זה גם זכר למקדש. ואז כשאתה מגיע לזרוע, זה הזרוע הנטויה, והביצה זה האבלות שלנו היום על זה שאין את ירושלים. זאת אומרת, הביצה בעצם, יש פה עוד דבר שאפשר לחשוב עליו, וזה סתם נקודה לפיתוח המחשבה של הילדים. יש דברים שאתה אוכל את הקליפה, יש דברים שאתה אוכל את הגרעין, יש דברים שאתה אוכל גם וגם. יש דברים שאתה אוכל את הבשר, יש לך קליפה, בשר, גרעין. מה אכיל בהם? הביצה זה דבר שהחיצוניות, אתה לא יכול לאכול רק את הפנימיות. עכשיו תחשבו אתם לאן זכר למקדש הולך עם זה. מבחינת הפנימיות שבדבר, והאבל מתוך תקווה, שזה בעצם המסר של הלילה. אחד מהדברים שהילדים התחילו כבר לשאול אותי זה, אם מצא זה לחם עוני, אז הלילה הזה אנחנו עניים או עשירים? טוב מאוד, זה באמת השאלה. זה מה שהילד היה צריך לשאול. בסדר, אז זה, אם הסברנו, אז השאלות צריכות לצמוח מעצמם.
הבנתי מה סוגת השאלה הזאת שבלילה, מה העניין שבלילה?
לא הבנתי.
אמרת שהילדים שאלו שאם אוכלים את הלחם עוני, אז בלילה נחשבים לעניים או עשירים, מה לבנתי בדיוק, מה זה בדיוק?
אני אומר, זה באמת, יופי, טוב ש... אני אמרתי לו, טוב, תשאלתי בליל הסדר, אבל באמת, מה אני בא לומר לו? פעם היינו עניים, היום אנחנו עשירים. אולי נסיים עם המשל המפורסם של המגיד מדובנה, שזה ההמשך של התשובה לזה. היו היה אדם שהיה עני והיה מסתובב נדד בין העיירות, והיה מסתובב עם תיק ומוכר את הסחורה שלו. אז הוא נהיה עשיר, וביום שהוא העשיר, אז כל שנה הוא היה חוגג, הוא היה לוקח את התיק שלו, כאילו הוא הולך להסתובב בין העיירות, והיה חוזר הביתה ודופק, ומביא את התיק מלא ממתקים לכל הילדים, ומלא מתנות לכולם. אז לאט לאט הוא ירד מנחסיו, והילדים ידעו שאבא כשהוא לוקח את התיק הזה, אז הוא מגיע הביתה מלא ממתקים. הגיע היום, שכבר כל הפרנסה שלו התמוטטה, והוא בוכה, אומר לאשתו, מה נעשה? זהו, היא אומרת לו, מה נעשה? יש לך עדיין את התיק, אתה עדיין יודע להיות סוחר, לך החוצה ותלך תתפרנס בדרך העתיקה איך שהתפרנסת. לא תמיד היינו עשירים. הוא לוקח את התיק, וכל הילדים מתחילים לחגוג, ואו, איזה יופי, אבא הולך להביא ממתקים. אז הוא יוצא אותם, הוא אומר, לא, 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 הפעם זה באמת. הפעם אני באמת יוצא עם התיק, אני לא חוזר עם ממתקים. אותו דבר, הוא אומר, מגיד מדובנה, זה מה שקורה הלילה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים כהלחמניה, הלחמניה, זאת אומרת, היה עידן שאנחנו היינו בני חורין, והיה לנו קורבן פסח, אז היינו אומרים, כהלחמניה. כמו שפעם היינו עניים, היום אנחנו כבר עשירים, ישנו כבר ירושלים, אבל היום אנחנו כבר עניים, אין לנו ירושלים, אין לנו בית המקדש, אז זה כבר נפך להיות הלחמניה, השעת האכל, שנה הבאה בני חורין. אנחנו אומרים לילדים, תשמעו, זה פעם היה הלחמניה, אבל היום חזרנו לעניה, אין לנו את בית המקדש, אבל בעזרת השם עוד נחזור, וזה המסר שאנחנו בעצם אומרים לילד. מצד אחד, נכון, פעם היינו עבדים, מצד שני הייתה ישועה הלילה הזה, אבל אנחנו חזרנו למצב של השנה הבאה, וזה הסיום של הסדר. אנחנו עדיין העם הנבחר, אבל אנחנו מחכים, מחכים, עוד לא הגענו. אנחנו שוב בבוץ הזה, בתקווה שנצא מזה.